אנחנו רוצים, אומר הרמב״ם, לאזן ולשוב אל החירות ממצב של הקצנה. כשאנחנו רוצים לאזן ולשוב אל החירות ממצב של הקצנה, זה לא קורה בין רגע. זה תהליך, כמו כל תהליך בגוף, בנפש. זה תהליך שצריך סבלנות בשבילו. מה שגם מאפיין תהליך כזה, שיש בו כאב. כי ההתרגלות להיות בחוסר חופש, בחוסר חירות, זה הרגל שהנפש מאוד נמשכת לשם, למצב שאין בו חירות. כי המצב חסר החירות זה מצב שאין בו אתגר, שאין בו התמודדות. יש משיכה טבעית כזאת, זליגה טבעית אל המקום הזה שהוא לא מאתגר, שהוא לא, אין בו התמודדות. וכשאני רוצה שהאדם יחזור, ישוב, כשהנפש תשוב אל המקום המתמודד, אל המקום הבוחר, אל המקום החופשי, הלא מוקצן, זה כואב. כי זה להיפרד ולהתנתק ממקום שהוא קצת נוח. הנה למשל אדם התרגל שכל פעם שיש חברה חדשה, אנשים שהוא לא מכיר, אז הוא בורח. הוא לא מכיר, הוא מסתגר. הוא התרגל לזה. הוא איך שהוא רואה משהו, חברה חדשה, עניין חדש, הוא מפחד. אז הוא התרגל להסתגרות הזאת. הסתגרות על בטוח, מה אני צריך להתמודדות, אנשים לא בורח. או למשל, אם אדם מתרגל לזה, שכל פעם שעושים משהו שהוא לא מרוצה, אז הוא מיד כועס. מטיל אימה. ואז מיד כולם נבהלים. אז הוא לא מתמודד. עם העובדה שאולי יש עוד אנשים, עוד רצונות, אולי גם הוא טועה לפעמים, זה התמודדות. אז הוא התרגל למקום הזה, הקיצון, הלא חופשי, הלא מתמודד בעצם. שיש רק דעה אחת ממה שאני אומר, ואם זה לא, אז זה לא, והוא שיד שובר את הכלים. הוא התרגל לעמדה הזאת, ומאוד קשה להיפרד ממנה, כי זו עמדה, כשאדם מתרגל לעמדה הקיצונית, הוא מתרגל בעצם לחוסר התמודדות, לחוסר חופש. וכשרוצים לעזוב את העמדה הזאת, את ההרגל הזה, זה כואב, קשה, יש התנגדות. וכשיש התנגדות צריך למשוך חזק. כאן אומר הרמב״ם, שכשאנחנו רואים אדם שהקצין, אז אנחנו צריכים לעמוד כנגדו באפקו, צריך למשוך חזק. אם זה לא תמשוך חזק, אם זה לא יהיה כואב, זה לא יזוז. צריך לעשות משהו קצת דרסטי. כי אתה בעצם, כי יש פה ממש קיבוע, משהו תקוע, אתה התרגלת למקום קיצון. יכול להיות שזה יהיה בהדרגה, אבל זה יהיה כואב. זה יהיה הפוך. זה יהיה מאוד לא נוח. זה יכריח אותך להתמודד. ואנשים לא אוהבים להתמודד. וכל פעם שאנחנו מכריחים את עצמנו להתמודד, זה לא פשוט לנו. אנחנו תמיד מעדיפים לברוח אל המקום המוכר והידוע ששם אין התמודדות. זה יותר נוח. כן.
יש זמן כלשהו שאדם כל כך ירגיל להתמודד שזה כבר
יהיה לא נוח? אין בזה הגדרה מדויקת. אנחנו מכירים את זה מהחיים. יש אדם שהוא מתרגל שנים, שהוא נפגע מהר ומסתגר. והוא לא מסוגל להתמודד, שאולי יש, אולי לא יודע מיד נפגע, אולי יש משהו שאתה יכול תשים לב שמישהו חשב אחרת, זה בחירה, לא להיפגע מהר, או לא להתגאות, יש את זה גם, מה זה להתגאות? זה להרגיש עליונות, שבטוח אני צודק, אני יודע את הכל, זה הרגל כזה, שהוא לא מתמודד, אתה לא מתמודד, אולי אתה טועה, אולי אתה לא יודע הכל, יש לך מה ללמוד, שיותר מתמודד. וההרגלים האלו, הקיצוניים, כדי לצאת מהם אל העולם של ההתמודדויות, של החופש, שהוא עולם קצת יותר רחב, קצת פתוח, שמאפשר איזון, זה קשה, זה כואב. לכן אומר הרמב״ם שצריך לעשות משהו קצת כואב, כנגדו בהיפוך. ורק אז אפשר להתחיל לדבר על איזון, כי צריך קודם כל לשבור את הקצנה. למשל, מביא הרמב״ם דוגמה. אם נראה אדם שהייתה לו תכונה שהוא מאוד מאוד קילות, קילות זה קמצנות. זו תכונת קילות מאוד חזקה, קמצנות מאוד גדולה. שהוא, האינסטינקט הראשון, זה לא, אם מבקשים ממנו טובות, תרומות, עזרה, הדבר הראשון לא. דבר ראשון אני שומר על שלי ולא רוצה לתת לאחרים, ומה, זה, אין לי כוח לכל ה... זה התמודדות. מה התמודדות? כמה לתת, כמה אני יכול, כמה לא יכול, לשים לב לצרכים, לשקול ברצינות, מה? החסד מול האחריות, זה התמודדות. לא רוצה את ההתמודדות, הוא מיד בורח למקום של, לא רוצה לתת. אין לא יכול, אין לי, אי אפשר. וההרגל הזה מונע שנים, האדם התרגל לזה, לא יודע, שנים, ימים, חודשים, אני לא יודע כמה, אבל הוא התרגל לזה שהוא לא מתמודד עם המתח הזה שבין לתת ולעזור לבין לשמור על מה שאתה צריך לעצמך. והוא חיסר את נפשו מרוב מכל טובה, הוא הפסיק להיות טוב לב. זה פועל רע מאוד. רוצים לרפא את המחלה הזאת, רוצים להחזיר את האדם למרחב של ההתמודדות, שזה נקרא נדיבות. אתה לא תצליח להתמודד, אלא אם כן קודם כל תקצין קצת. מה זה להקצין? הכוונה למשוך חזק, להכאיב. מה זה להכאיב? למשל, לפזר. אם הוא יפזר עכשיו הרבה פעמים, יפזר, זאת אומרת, ייתן כמות. זה ממש כואב לו. מה זה הכמויות האלה? מה זה הנתינה הזאת, חסרת אחריות הזאת? זה לא שעכשיו אנחנו רוצים שאדם יהיה חסר אחריות, אבל צריך למשוך חזק, להיפרד, זה כואב, צריך להכאיב, אחרת לא ניפרד. אם לא נכאיב, אז אנחנו נשאר שם. ולכן צריך להכאיב. איך מכאיבים? פתאום אדם, תן בכמות. רגע, תן כמויות. בלי חשבון, בלי לחשוב, בלי תן, כן, מה זה? עכשיו אתה מרגיש שקורא לך את הנשמה, אתה מרגיש, אתה מתפוצץ. טוב מאוד. זאת פרידה. ואי אפשר לתקן מידות רעות בלי פרידה כואבת. הפרידה היא כואבת. יש כל מיני סוגי כאבים, אבל יש פה פרידה. כי אם אתה לא, אם לא כואב לך, סימן שלא נפרדת. ולכן אומר רמב"ם, אל תחפש תרופה נחמדה כזאת, בלי כאבים. כך גם כותב בעל חובת הלבבות. שאם אדם בא לרופא ואומר לו, אני רוצה להתרפא בלי כאב, אי אפשר, אין דבר כזה. יהיה כאבים. אתה צריך לדעת מראש, אני לא יכול להבטיח לך שלא יהיה כאבים. אותו דבר בתיקון הנפש. זה מובנה. ככה זה. כשנפרדים, יש כאב. כן, בבקשה. רציתם לשאול. לא, זה עוד לא השינוי. זה פרידה. יש להיפרד, ויש עכשיו, בוא נתמודד. אבל לפני שאתה, הבעיה שאדם הוא לא, אין לו את האפשרות להתמודד בכלל, כי הוא תקוע בקמצנות. כבר זה אינסטינקט הראשון, לא, דבר, לא. קודם כל צריך להיפרד מהאינסטינקט הזה. עכשיו בוא נתמודד. מה היחסים בין נתינה לבין להגן על הצרכים שלך? התמודדות. לא פשוטה התמודדות, אבל קודם כל שבכלל אפשרות להתמודד. כי מה שרואה עכשיו זה אין אפשרות, זה יש אינסטינקט מיידי. צריך להיפרד ממנו, מהאינסטינקט הראשוני. זה אחרי, בואו נתמודד. יכול להיות שנעשה את זה לאט לאט, יכול להיות שנבנה את זה ביד. אבל קודם כל שתהיה לך את החופש. את שום חופש שבכלל אפשר לדבר על זה. אפשר לדבר על היחס בין זה לזה. איזושהי מוכנות בסיסית לדון בסוגיה הזאת. והמוכנות הבסיסית הזאת היא כואבת. לפעמים אדם שהוא בטוח שהוא צודק. אז אי אפשר לדבר איתו על זה שאולי הוא לא צודק. לא אמרת שהוא טועה. שאולי, רק אולי. הוא לא מסוגל. אז קודם כל צריך להיפרד. מה האינסטינקט הזה שתמיד אני צודק. קודם כל תיפרד מזה. וזה כואב, זה פרדה כואבת. איך עושים פרדה כואבת? עכשיו, תקופה מסוימת, כל הזמן תגיד, תחשוב שאחרים צודקים. תמיד, תחשוב, הוא צודק, הם צודקים. תמיד, כולם צודקים חוץ ממנו. אני היחידי שטועה פה. זה כואב, זה כאבים מאוד חזקים. אבל עכשיו זה ייפרד, עכשיו זה פרידה. אי אפשר להיכנס לשלב חדש בלי להיפרד מהשלב הקודם. ולפעמים הפרידה היא ביותר מודעות, לפעמים הפרידה היא יותר דרך תרגילים, אבל צריך להיפרד. כי הפרידה היא, בלי להיפרד אנחנו לא מצליחים לפתוח דף חדש. לא מצליחים לעבור למרחב של התמודדויות. עושים שתי מלחמות.
כאילו הפתרון
כל במה יחצה לשני. נכון. זאת אומרת שיש פה, צריך לעשות בכוונה להרוס את שני. מלחמה כפולה. זה יותר מסובך.
אבל יש את הרגילים שאנחנו עושים בתוך הרגילים. אנחנו עושים את הרגילים שאנחנו עושים בתוך הרגילים. אנחנו עושים את הרגילים.
יש המון. אנחנו אומרים עיקרון, שפר, ובין הדוגמה. למשל, הדוגמה שאדם חוצן, עכשיו תיתן בלי חשבון בתקופה הקורה. לא שפוי. כמו שקורה פיזור, פזר בלי שפיות. רגע, עכשיו, אל תחשוב. או הדוגמה שהבאנו, אדם שהוא תמיד חושב שהוא צדק, עכשיו, בחודש הקרוב, תמיד כולם צודקים ואתה טועה. תמיד, זה הפרינציפ. יש מישהו, הוא צודק, בטוח הוא צודק, אני טועה, הוא צודק, אני טועה. כל הזמן, בכוונה להחליט שאני טועה, שהוא צודק. כן, נכון, הוא צודק, הוא צודק. כולם צודקים חוץ ממני. זה לא מאוזן, נכון, אבל עכשיו המטרה שלנו להיפרד. להיפרד מהאובססיה. כשיש אובססיה, צריך להיפרד ממנה. ואז אפשר להתחיל לדבר על התמודדות. שלפעמים ככה. לפעמים ככה, תן לו.
איפה
הוא מביא אחת
את
זה? אנחנו עכשיו עוסקים בשגרה. זה לא הספר הזה. יש ספרים אחרים פה, הספר הזה, לדבר על בן אדם חייתי. זה ספר אחר. כן.
יכול להיות שאדם לא יודעים לדעות שהוא עובד את הנקודה, וכאילו תהליך הפוך, כאילו
חווה כאב, ואז הוא מגיע. אבל אנחנו בדרך כלל רוצים, משתדלים, להיות מודעים לעצמנו, כמה שאפשר.
העבודה
הזאת יכולה
להיות חיים שלמים, כאילו הכאב וההתפרדות.
כן, אנחנו מקווים שזה לא יהיה חיים שלמים, נגמר הכאב ונוכל להתחיל להתמודד ברצינות. באורות התשובה, כשהרב קוק מדבר על התשובה, יש לו פרק שלם על הכאבים. פרק שלם. על החשיבות העצומה של הכאבים, וכמה זה חיוני הכאבים, וכמה זה... אי אפשר בלי זה. אם אין כאבים זה לא זה. סימן שלא עשינו כלום. סימן שהמחלה עדיין מקננת כאן, סימן שהבעיה עדיין כאן. והכאבים הוא כותב בלשון מאוד פיוטית כזאת, שהכאבים ממש כאבים, אפשר לכתוב עליהם שירים על הכאבים, אפשר לכתוב מנגינות על הכאבים. כאב הפרידה, כן. אנחנו קוצבים זמן, מה שהרמור כותב, לזמן מסוים, כמה פעמים, קוצבים את זה לזמן, לא עושים את זה עכשיו בלי חשבון. זמן, תקופה מסוימת, קוצבים את זה לזמן, עכשיו בתקופה הזאת אני מתרגל, בכוונה, על הפרינציפ, כך. דבר ראשון הוא צודק. בשבועיים, שלושה שבועות אומרים, דבר ראשון, מי שאמר, בטוח הוא צודק, אני טועה. דבר ראשון אני נותן. מי שמבקש משהו, דבר ראשון אני אקח. דבר מיד לתת. עכשיו זה, עכשיו בחודש הקרוב, ככה אני מרמיתו. אז אני ריקחתי ריקוף של, של הכוח הזה, של האינסטינקט, הוא קצת נחלש. אני כאילו קצת מחליש את העוצמה שלו. עכשיו, חודש, לא כועסים. בכלל, בכלל, בכלל. אפילו על דברים שהאמת, כלום, שום דבר. כל השני, החודש הקרוב, אדיש, פלקט, דיקט. מה שכלום, לא מתרגש מכלום. וקיצון. כן, כי היה לי אינסטינקט שאני כל דבר עושה מאומה. מכל דבר עושה מאומה. אז אני עכשיו, חודש, לא מתרגש משום דבר. כלום, שום דבר. עכשיו, זה לא מצב תקין של האדם. אבל צריך להיפרד עכשיו. אין ברור, צריך להיפרד. לפני כמה זמן בא אליי תלמיד, הוא כל הזמן הולך להופעות של זמרים. ודיברתי איתו כמה זה מזיק לו. אז הוא אמר לי, אז טוב, אז כמה ללכת? אז אמרתי לו, אם אתה תלך פעם בשבועיים זה לא יעזור. יש לזה פה בעיה, אתה מחור. אתה צריך עכשיו חצי שנה לא הולך לאף הופעה. הוא עכשיו שאני הורג אותו. צריך להיפרד. להיפרד ממה? מההתמכרות. אתה לא מכור, דבר ראשון. תפסיק, אתה לא מכור. אחר כך, יכול להיות. אבל אתה עושה את זה ממקום של חירות. מקום של חופש. אתה לא מכור. זה לא אוטומטי. אתה עושה את זה ממקום שקול. יש צד, לפעמים זה ככה, לפעמים ככה. לא ממקום ברור, בטוח. לא, לא בטוח. אתה לא עיוור. זה לא קורה ביום יומיים. צריך עכשיו תקופה שכואבת. עיקר, כן, אמרתי. ועכשיו, אז אמרתי את זה לפני חודשיים, ועכשיו, השבוע הבא אליי, אמר לי, אחרי חודשיים אמר לי, אני מתחיל להרגיש את הצודק. שמתחיל לה... שהכאב הוא... אתה מתחיל לראות את הפירות של הכאב. שמשהו משתחרר. שמתחיל להירגע. ובהמון נושאים. המון דוגמאות, איך לזה בלי סוף. כן. אחר כך, אחר כך יש תהליך. תהליך אפשר לעשות עם מישהו שיש לו חירות, שיש לו מוכן להתמודד, שיש לו, יש פה מישהו אפשר לעשות את התהליך, אבל אם האדם הוא מחור, אי אפשר לעשות שום תהליך, הוא מחור. הוא אובססיבי, איזה תהליך, מה תהליך? הוא לא בוחר בכלל. הוא אינסטינקטיבי, איזה תהליך? זה כמו שאפשר לעבור את התהליך עם מכשירים. הוא בית החירות שלו. הוא כבר לא בן אדם בנקודה הזאת. לכן כל צריך לנפץ ולהיפרד מהאינסטינקטיביות. ועכשיו, בבקשה, עבור תהליך. תהליך, איך לאט לאט לומדים להתמודד עם חתכת ככה, חתכת ככה, בסדר, אין תהליך. אבל שחרור, להשתחרר כל הכל. זה כמו שאדם משתחרר מה... נגיד אדם חס ושלום יש לו קביים, הוא נפרד מהקביים, זה מאוד קשה. ואז מתחיל תהליך של לאט לאט לחזור ללכת. ויש את השלב הזה שהוא קשה, הוא מאוד מפחיד, ולעזור. ואז טוב, עכשיו בוא נתחיל. איך לאט לאט מתמודדים. זה פרידה, זה גמילה. קוראים לגמילה. גמילה זה לא תהליך. גמילה זה לפני התהליך. לכן הוא אומר, הדרך להיגמל זה לעשות, זה להכאיב. אלא מה? אנשים לא רוצים כאב. אז הם מרמים את עצמם. הם כאילו נגמלים, לא נגמלים. זה עונה עצמית. הגמילה זה כאב, שצריך לעשות משהו קיצון פעם אחר פעם עד שתסור נחשו התכונה של הכילות. ואז, בבקשה, בואו נבנה תכונה חדשה, תכונת הנדיבות. לאט לאט, איך מתמודדים? איך משקללים בין עניינים שונים בחיים? בבקשה, בואו נעבוד על זה. אבל עכשיו, בחודש הקרוב, כל פעם שמבקשים משהו, דבר ראשון כן. דבר ראשון מיד, בלי לחשוב. זה שינוי. זה פרידה. יש מצב הפוך. יש אדם שהוא תמיד מפזר, זה גם חוסר התמודדות. אדם שהוא לא מתמודד, הוא הכל מחלק, נותן, 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 בלי לשים לב לנתינה, זה נתינה מוצדקת, לא מוצדקת, יעילה, אני נותן בצורה שאני שומר על עצמי על הכוחות, הוא נותן, נותן והורס לעצמו את הבריאות, הורס לעצמו את החיים ומזיק לנפש שלו, הוא נותן בלי גבולות, הוא מגיע להפסת כוחות, לא נשאר לו כלום, לא נשאר לו... הוא מזיק לאישיות שלו. זה גם לא התמודדות. אתה לא מתמודד עם העובדה שהחיים מורכבים, אתה לא מוכן להתמודד איתם. אז אנחנו נגיד לו עכשיו, בתקופה הקרובה, אתה לא עוזר לאף אחד. אתה לא עוזר לאף אחד. עכשיו אתה אגואיסט גמור בתקופה הקרובה. שכחת את עצמך. לפעמים אדם שכח את עצמו. פעם הייתה אישה אחת שהגיעה לדבר איתי לפני הרבה שנים, ומה שראיתי שהיא הגיעה לאפיסת כוחות מוחלטת בגלל שהיא שכחה לדאוג לעצמה. שכחה. היא הזניחה את זה. היא לא אף פעם לא שכחה שהיא לפעמים רוצה קצת ליהנות וקצת לנוח וקצת להתפנק ולעשות שאלה כיף קצת נחמד עם עצמה. שכחה את זה, מחקה את זה לגמרי. נהיה התמסרה למה של לכולם. זה מחיקה. זה היא פגעה בעצמה, היא הייתה מותשת, היא הייתה כבר כמעט גמורה לגמרי, נפשית. אמרתי, עכשיו, בחודש הקרוב, את לא נותנת לאף אחד כלום. רק דואגת לעצמך. נכון, נכון? אין ברירה. עכשיו שיקום. וזה כואב לה, מה, אבל אני לא אתן לה... לא. אבל היא חייבת, היא צריכה אותי. לא. אבל היא... אי אפשר, אני חייבת, אז תבטחתי לזה. שום הבטחות. עכשיו, כלום. למה? כי היא צריכה להחזיר לעצמה את החופש. להתמודד, כאילו התמודדות. בין צדדים שונים. זה שריר כזה, זה רגש שצריך להחזיר אותו. להקים אותו לתחייה. והוא לא יכול לקום לתחייה לפני שניפרד משהו שהשתלט על החיים. ששכחה שיש דבר כזה. וזה הזיק לה. כן.
איך אפשר לעזור לבן אדם
זה ראינו יותר רגימל, שזה באמת מאוד מאוד קשה לעזור לבן אדם. הוא כתב יותר רגימל, שכשאדם חושב שטוב לו, מאוד מאוד קשה. באמת מאוד מסובך. זה חולי נפשות שלא ירגישו את חוליים וידמו שהוא בריאות. אז גם צריך להתפלל עליו. ולנסות, זה קשה, אבל לנסות להוכיח לו, להראות לו בכל מיני אמצעים, כמה הוא בעצם מצב לא תקין. לפעמים צריך להפחיד אותו. צריך להפחיד. אבל זה באמת לא פשוט. כי רק אדם שיש להם יחסי אמון מאוד גבוהים יכול לעשות את זה. מה שחשוב לנו זה להבין שאנחנו רוצים להשיב לעצמנו תמיד את היכולת להתמודד ולבחור. זה מה שחשוב. עכשיו המטרה. המטרה היא שאנחנו נהיה אנשים בוחרים מתמודדים. לא נעולים, לא אוטומטיים, לא קיצוניים, לא ידועים מראש. בני אדם. בן אדם זה יצור פתוח. שהוא בוחר. ולפעמים זה ככה, לפעמים ככה, הוא מוזן, הוא לא נעול. זאת המטרה. אומר הרמב״ם, אני אומר לך, עצה. אתה רוצה, אתה תצא לך להגיע למטרה בדרך אחרת? אין בעיה. העיקר שאדם יהיה בבחירה חופשית, בהתמודדות, בשיקול. לא נעול, לא סגור באיזה מתווה אוטומטי ידוע מראש. כן, בבקשה.
זה נכון,
נכון, זה מה שאומר עכשיו הרמב״ם. אומר הרמב״ם, בדיוק מה שנאמר פה עכשיו, שבאמת הנושא הזה של הפרידה היא משתנה ממידה למידה. זאת אומרת, יש מידות שבהן הפרידה היא באמת צריכה להיות פרידה מאוד קשה, ויש נושאים שבהם הפרידה היא לא צריכה להיות כל כך כואבת. למה? למשל, הדוגמה שאומרים פה זה קמצן ופזדרן. אדם שהוא קמצן, להילחם נגד הקמצנות זה מאוד קשה. כי הנטייה הקמצנית היא נטייה מאוד מאוד עוצמתית באדם. נטיית הפזרנות בדרך כלל היא לא כזאת חזקה. אנחנו לא רואים מלא אנשים שבזרים ככה את כל הממון שלהם, את כל החיים שלהם, זה לא מצוי. לכן, בדרך כלל אני לא צריך להפעיל כאלה עוצמות שם, אומר לו. אני מספיק שקצת אני קצת החלשתי את זה, זה מספיק. לכן אומר רמב״ם, אתה תראה שעוצמת ההיפרדות היא לגופו של עניין, לגופה של מידה. יש מידות שבהן הפרידה צריכה להיות מאוד קשה, מאוד נוקבת, כי זה, יש שם אנרגיות מאוד חזקות ומאוד שליליות. ויש הפרידה, אתה יודע, זה לא כאלה עוצמות, זה לא אנרגיות כל כך שליליות, זה לא מוצלח כל כך, אבל לכן הפרידה תהיה פחות, נגיד, מוחלטת, פרידה, זהו. לא נורא, אז בואו קצת פזרן, לא נורא. יש לו קטעים קצת שהוא קצת מפזר בלי חשבון פעם. לא, לא נורא. יש אדם כזה, נגיד, שהוא חביב כזה, אדם מאוד נחמד, ויש לו יציאות כאלה שפתאום הוא מחלק בלי חשבון ולא שפוי. טוב, קורא לו לפעמים. לא נורא, אנשים, זה בסדר, מכילים את זה. למה? כי זה לא, זה לא כזה שלילי. זה לא שהוא איבד את הצפון. אבל יש לו, יש לו קצת פתעים לפעמים. טוב, לא נורא. אז לכן זה יהיה, אומר לנו, יהיה הבדל, האם זה מידות שאנחנו באופיע, אנחנו רואים שהן מידות מאוד מאוד אנוכיות, מאוד, מאוד שליליות באופיען, או שמידות שהקצנה בהן היא לא טובה, אבל זה לא מידות מאוד אנוכיות, מאוד חומרניות, מאוד, ממש מידות מאוד רעות. זה מה שהוא עכשיו מסביר. לכן הוא כותב שסדר הרפואה וסודה הוא שונה. שוב האדם מפיזור לנדיבות הוא יותר קל מקילות לנדיבות. או למשל, לאזן אדם שהיה יותר מדי מחמיר וכבר שכח ליהנות, זה יותר קל בדרך כלל מאשר בן אדם שהוא תאוותן גדול. יותר קשה להתמודד עם תאוות קשה. אדם שהוא מאוד נהנתן, יותר קשה לאזן אותו. אדם שהוא שכח ליהנות בחיים, יותר קל יחסית. ולכן הוא אומר שההתמודדות, נגיד הפרידה, המאבק, יהיה שונה. ולכן, למשל, אדם שיש לו הרבה תאוות, נהנתן, אנחנו נעשה במלחמה קשה, נכפול עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, מאבק. לעומת זאת, אדם שהוא לא נהנתן, אלא קצת איבד טענה, טוב. או לדוגמה, אדם שהוא רך לבב, פחדן, אז אנחנו בכוונה נעשה דברים קיצוניים, יותר קשים, מאשר אדם שהוא לפעמים יש לו נטייה להסתכן. כי הנטייה להסתכן בדרך כלל היא לא מאוד אופיינית לבני אדם. היא לא נטייה כל כך חזקה בדרך כלל במין האנושי. וזה דבר שדורש התייחסות עניינית להזהות את המידה, מה האופי שלה, כמה קשה להיאבק נגדה. אתה יכול לראות בחברה האנושית כמה היא נוכחת. מידה שהיא מאוד נוכחת, מידה רעה. שהיא מאוד נוכחת במין האנושי, הרבה אנשים נופלים בה, סימן שהיא מידה קשה. יש מידה שהיא מידה רעה, אבל אתה רואה שהיא לא מצויה כל כך. כנראה יחסית קל לעזוב אותה. זה לא מסובך כל כך להיפרד. צריך להמשיך אותה, כנראה עוד קצת לפעמים. כנראה לא היה פיזור מספיק.
אני יודע,
אתה מדבר
גם
הרגל. כן.
ואם יש הרגל שהוא
נגע אחרי לא טוב, אז כאילו אחר כך, אחרי שאני הולכת לקיצור השני, אז כאילו חודר לי איך להיות מהחיים, כאילו בגלל. ועכשיו אנחנו בלי אובססיה, הרגל הזה לא משתלט עלינו. לא מנהל לנו את החיים. ואז אנחנו פתוחים לעצב את המין... איך אנחנו רוצים לנהל את החיים שלנו? בבחירה חופשית, אני חופשי. המטרה זה להיות חופשי. כדי לנהל את החיים בחופשיות. לא כשאני שבוי באיזה הרגל. אתה לא שבוי. זה מה שחשוב. כן.
הרב,
כשאמרנו לפני
מספר שיעורים, אתה שמעלים את כל הרגשות, ואז מתחילים בוחרים איך להגיב לסיטואציות מראש, זה כאילו בניין, זה כאילו קומה לפני זה או אחרי?
אז זה כשאדם הוא חופשי. כשאדם הוא חופשי, הוא יכול לפרוס לפניו תגובות אפשריות, רגשות אפשריות, ולבחור. אולי ליצור לפעמים מיזוג מסוים. אבל אם אדם הוא לא חופשי, הוא לא יכול לפרוס את זה. הוא נעול מראש. הוא לא, אין לו את הבחירה בכלל. מה שאנחנו עושים עכשיו, שאנחנו מדבר עכשיו, זה לאפשר את הבחירה. כן. שאלה ממש טובה. פה יהיה באמת הבדל בין גישות שונות בעם ישראל. הגישה של הרמב״ם תהיה שמצטרך לעשות מעשים שמי שמקנה בחיים לא יעשה אותו. לדוגמה, אם נגיד אני מקנה במישהו ש... הצליח באיזה מבחן. אני מקנא בו. אז אם אדם שמקנא מישהו שיצליח מבחן, לא ייתן לו עוגה מפרחים ומכתב ברכה וכל הכבוד שיצלח. הוא מקנא בו. אז השיטה של הרמב״ם תהיה שתעשה. תעשה לו, תאפה לו עוגה, תביא לו פרחים, תגיד לו, תביא לו מכתב, תיתן לו כמה אתה מעריך. תבוא אליו כל יום, תגיד לו כמה אני מעריך אותך, כמה אתה אין, זה כל כך יפה, כל כך זה. אפשר ללמוד ממך, אפשר זה. אז אתה תנפץ את ההרגל המיידי הזה לקנא. כי עשית משהו שהוא... מי שמקנא לא יכול לעשות דבר כזה, זה לא הגיוני. אז אתה בעצם, אם אתה עושה את זה בכל מיני צורות עוד פעם, עוד פעם, בכל מיני מצבים בחיים, אז אתה שובר את הרגש המיידי הזה של קנאה. אתה מנפץ אותו. אתה בא לבן אדם שהצליח לברך אותו מלא ברכות, ואומר מה אפשר לעזור לך, אז שיטת הרמב״ם שדרך המעשים הקיצוניים, קיצוניים במובן הזה שהם מאוד הפוכים מקנאה, אולי קצת מוגזמים, טיפה מוגזמים, אנחנו נפרדים את שיטת הרמב״ם. זה נכון. השיטה של הרמב״ם, שלא כולם יחלו, הוא טוען שעוד תעשה עוד ועוד ועוד, בסוף זה ינקה. השיטה שלו. עוד יותר ועוד זה ינקה. אבל האמת צריכה לאמר שגדולי ישראל בדורות האחרונים הוטרדו מאוד ממה השאלה שלה. שהרגישו שזה לא מספיק. שכמה שעושים, כמו שאת אומרת, משהו נשאר בלב. יש איזה קינה, כעס, גאווה, משהו נשאר בלב. על זה נכתב ספר התניא. כל ספר התניא נכתב על הנושא הזה. ספר שלם שזה הנושא שלו. העובדה שכמה שאנשים מנסים לעשות מעשים, נשאר להם בלב תחוף. למה אני לא מצליח לנקות את זה? איך אני נקים את זה? את הלגמרי. זה ספר שלם, ספר התניא. זאת שיטה אחת, יש עוד שיטות. באמת, זה נושא שמאוד העסיק. למשל, תנועת המוסר של רבי ישראל סלנטר, הוא עסק בזה הרבה מאוד. הם פיתחו שיטות שונות, אגב. אתם רואים שיטות. רבי ישראל סלנטר שיטה אחת. בעל התניא שיטה אחרת. המהר"ל יש לו גם שיטה בנתיבות עולם. זה שיטות שונות. איך בעצם עושים את הניקיון? האם בדרך של תובנות? אם אני אעמיק בתובנות, אז אני אנקה. נחזור עוד פעם, עוד פעם על תובנות. האם בדרך של פעולות רגשיות עוצמתיות? בתניה הוא פורס כמה שיטות, כמה דרכים. אבל זה ללמוד את התניה, זה פרויקט שנתי. אולי רב שנתי, זה לוקח זמן בסוף. לא זוכר כמה זמן לקחנו. דיברתי שיעור בישיבה, זה שנתיים או שלוש. אבל באמת זה הנושא שלו. כל ספר התניא זה נושא ענק. מה, איך אדם אומר, אני מקיים את המצוות, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, אני נלחם, עושה ועושה ועושה, ואני לא... משהו בפנים נשאר. התניא קרא לזה צדיק שאינו גמור. או לשון יותר מדייק, צדיק ורע לו. אומר, מה זה צדיק ורע לו? הוא צדיק, אבל בפנים, בלב, עדיין יש לו רע. זאת אומרת, עדיין בלב הוא מרגיש משהו לא טוב. שעדיין הוא מקנה, הוא עדיין כועס לפעמים, הוא צדיק. זאת אומרת, הוא לא, הוא באמת מתנהג בצורה מאוד מאוד בכירית, אבל עדיין הוא מרגיש שיש משהו שכמה שאני מנסה לבחור, משהו שאני לא מצליח לגעת בו. כאילו, לא נענה לבחירה שלי. זה מאוד מאוד הטריד. אנחנו נראה מה תהיה שיטת הרמב"ם. בסדר? כי זה קצת להקדים את המאוחר, השיטה של הרמב״ם בשיאה תהיה בפרק 50. ואנחנו לאט לאט נתקדם לשם. הרמב״ם יש שיטה בזה, כן.
ואם אדם הולך לקיצון שלו, והוא לא מתאדם, הוא...
אז לכן אמרתי להגביל את זה, אנחנו מגבילים את זה בזמן. עושים זמן מסוים, קוצבים, זמן עכשיו, זמן... זמן כזה קשה. תקופה מסוימת שעכשיו ככה. למה? עכשיו צריך לעשות שינוי. וזה צריך להכאיב. אין מה לעשות. עכשיו צריך להכאיב. לפי זה רוצה הרמב״ם לפתוח עוד נושא. לאור מה שאמרנו, מה אמרנו? ש... עבודת המידות היא לא שווה. זאת אומרת, יש מידות שהן דורשות מאבק מאוד גדול, כאילו פרידה מאוד כואבת, יש מידות רעות שהפרידה שם זה לא כזה דרמטי. אתה יכול להבחן, יש מידות שהן יותר אנוכיות, יותר, שיותר אובססיה שם. זה לא אחיד, צריך לשים לב לזה. לפי העניין הזה רוצה לנו להסביר עניין נוסף. כן, בבקשה. חייבים לעבוד על שתי דברים. איזה שתיים? על מלא מידות עומדים. הוא בני אדם. אנחנו לא מסוגלים לעבוד רק על חלק. אי אפשר. אנחנו מרגיש מיד רע מאוד. אם נגיד אדם, יש לו שתי בעיות בחיים. הוא גם קמצן והוא גם שקרן. אז מה הוא יגיד? עכשיו חצי שבשנה הקרובה אני ממשיך לשקר חופשי. אני אומר רק על הקמצנות. אנחנו לא משלימים. זה לא מוסרי. המוסר לא יכול להשלים עם מצב כזה שאדם, הוא נותן הרבה צדקה לאחרונה, ברוך השם, הוא שקרן. אי אפשר, אנחנו לא מצליחים להכיל את זה. המוסר האנושי שלנו דורש הרבה נושאים. נכון? זה לא יכול להיות. לכן אנחנו בוודאי עובדים במקביל. אז עוד יותר במקביל. טוב, אנחנו מתקדמים לנושא המרכזי של הפרק, לאט לאט, צודקת. הרמב"ם רוצה, לאור ההבחנה הזאת, שיש מידות שיותר קשה לנפץ אותן, ומידות שיותר קל להיפרד מהן, רוצה לפי זה להסביר איזושהי תופעה. התופעה הזאת נקראת החסידים. לזה העניין, לא היו החסידים מניחים תכונת נפשותיהם, תכונה ממוצעת בשווה, אלא היו נוטים מעט על דרך הסייג והשמירה. אומר הרמב״ם, חסידים זה אנשים עם מודעות עצמית מאוד גבוהה. אדם עם מודעות עצמית מאוד גבוהה. לא רק שהוא משתדל להיות כל הזמן לבחירה חופשית ולהתמודד, הוא יודע איזה מידות רעות יש בהם הרבה יותר עוצמה. יש בהם הרבה יותר אובססיה, יותר קשה להילחם נגדם. ולכן מה הוא עושה החסיד? הוא מקדים רפואה למכה. הוא כבר בתוך השגרה שלו, כל הזמן, חוץ מזה שהוא מתמודד, הוא מדי פעם מנפץ את ההתחלה של המידה האובססיבית. הוא מדי פעם עושה פרדות קטנות כאלה. הוא יוזם. זה מה שנקרא רפואה מונעת. הוא נכון, עיקר השגרה זה חור החירות והתובנה ושום לב. אבל כמובן שהוא יודע שהמידה הזאת הרעה היא מאוד חזקה. היא, הרבה אנשים נופלים בה. אז הוא בכוונה קצת... קצת בכוונה מעצבן את המידה הזאת. בכוונה קצת עושה ההפך. זה נקרא סייג. סייג זה שמירה נוספת, שמירה על גבי שמירה. זה לא חובה, זה חסידות. חסידות זה מודעות עצמית גדולה. זה נקרא פרישות. זאת אומרת, נגיד אדם, הוא יודע שהנטייה לפטפט ולרחל היא מאוד חזקה אצל בני אדם. אנשים פטפטנים גדולים, יש נטייה חברתית מאוד חזקה, אנשים אוהבים לדבר, והפטפטת מביאה אותנו הרבה פעמים לרחילות. והוא עובד על עצמו, לשים לב, כל הזמן להיות מאוזן בין הרצון לדבר, שזה דבר יפה, חברתי, אני לא בן עזר שתקנים, אני בן אדם, אני חבר. לשים לב, אבל כשאני מדבר, הוא לא לדבר סתם, ולא לדבר שטויות, ולא שים לב מה אני מוציא מפה. הוא מנסה כל הזמן להיות בהתמודדות הזאת, שבין להיות חברתי לבין להיות ערני. אבל הוא מכיר את הנפש של האדם. הוא יודע שנטיית הפטפטנות היא מאוד חזקה. אז בכוונה, מדי פעם, הוא רואה נגיד איזו התקהלות חברתית, הוא מרגיש ככה איזו משיכה, אז בכוונה הוא לא הולך. הוא בסדר, הוא לא דיבר לשון הרע, מותר ללכת לדבר עם אנשים. לא כתוב בתורה שאסור ללכת לדבר עם אנשים. כתוב תדבר, רק תשים לב. וכיוון שהוא יודע שזה קיים, אז בכוונה פעם בה הוא עושה איזה בכוונה לעצבן כזה. אני אראה לכם לא הולך. הוא נמשך, הוא מרגיש את המשיכה, אני רוצה להיות חלק מהשיח, בכוונה הוא לא הולך. רגע, זה קצת כזה שלילי. כן. תזכור, ליתר ביטחון. למה? כי אני מכיר את המידה הזאת, היא מאוד חזקה. אז בכוונה קצת נותן המכה. זה נקרא חסידות או פרישות. סייג בשמירה. רק זה משתנה. כי הוא מכיר, יש מידות שלא צריך לעשות את זה. זה מיותר. אבל הוא מזהה שהמידות שהן מאוד אובססיביות, אז דווקא, על הפרינציפ, שם הוא יעשה בכוונה, יחאיב לעצמו בכוונה. יחאיב לעצמו, כי כל החברים שלו שם, הוא ממש נמשך לדבר איתם, כי הוא מאוד אוהב ורוצה לדבר, זה רגש חברתי חזק. ועכשיו הוא מכאיב לעצמו בכוונה. רגע, אבל אתה לא רשע, אתה לא מדבר רכילות. נכון, אני יודע שאני לא מדבר רכילות. אבל פעם בה אני בכוונה ככה מוודא שאני לא מחור. עושה ככה איזה, מכאיב לעצמי פעם בה. הכאב היזום הזה, פעם בכמה זמן, שומר על שומר על זה שאני יודע איפה אני נמצא. שאני בטוח, אני בסדר. אז יש תרגילים כאלה. שאדם פעם בזמן בכוונה מכיר. או נגיד יש אדם שהוא עבד על זה שהוא על נושא המזון. פעם הוא היה זללן, עכשיו הוא שם לאכול, כן, אני יודע שאני אוהב לאכול, אני טעים, אני יודע, אני אוהב, אבל רגע, לא הכל אני אוכל, יודע ללומד לאט להגיד על מה כן ועל מה לא, לנהל את זה. ובסך הכל הוא הגיע למצב שהוא מנהל את הבן, הוא אוהב לאכול, הוא לא איבד את הרגע שהוא אוהב, אבל רגע, לנהל את זה. ופעם בכוונה, הוא מחריב לעצמו. הוא בכוונה מדלג על איזה ארוחה. הוא רואה משהו טעים, שזה בסדר לאכול את זה, כן? בכוונה, לא אוכל את זה. מחריב לעצמו. למה? כדי לוודא את הפרידה מהאובססיה הזאת. זה משהו שאדם עושה בינו לבין עצמו, שומר על העירנות הגבוהה. זה לא חובה. הוא בסדר, הבן אדם. הוא מתמודד. אבל הוא חסיד. הוא פרוש. הוא לא רוצה להיות באזור הסכנה. זה נקרא סייג בשמירה. אז הוא לא רק זהיר. הוא קצת לפעמים מחריב לעצמו. כאילו, בכוונה לא נהנה מהחיים. או למשל, הוא בכוונה לפעמים קצת מגזים בנתינה שלו. טיפה מגזים, בכוונה, קצת כואב, לא נורא, טוב מאוד, פעם להחיב לעצמי זה דווקא בריא. זה נקרא, או למשל בענבה, קצת שפלות, טיפה ככה, קצת השפלה עצמית. פעם בעצם קצת כואב, יופי. זה סוג של איסורים קטנים שאדם עושה לעצמו. זה איסורים קטנים, זה חסיד, זה חסיד, זה פרישות, הוא עושה את זה, לא כי הוא אדם שונא את החיים, הוא לא אדם זה. הוא עושה את זה בשיקול דעת. הוא יודע, זה טוב לי. זה פעם בש, אני זוכר איפה לא לטעות, זוכר איפה לא ליפול. זה, כך, אני דואג שאני לא יהיה מחור. זה שאני פעם בכוונה מחריב לעצמי, אני יודע, אני לא מחור. כן. אם זה מוליד עצמות, זה לא טוב. חסיד זה שמחה. הוא שמח. למה הוא שמח? כי הוא עוד פעם מוכיח לעצמו כמה הוא בן חורין. כשאדם הוא בן חורין בשליטה עצמית, הוא שמח. וזה שאדם מסוגל להחריב לעצמו במודע. כן, אתה רואה? אני שולט. כשאני רוצה, אני... כן, יאללה. אתה רואה? אני מסוגל. אני לא מחור. עכשיו לא בא לי, אז אני מסוגל... זה שאדם יש לו את החירות הזאת, את החופש הזאת, להיות מסוגל גם... אני יודע שזה כיף, אני יודע שזה, אני בכוונה לא עושה את זה. למה? להוכיח לעצמי את החופש שלי, את החירות שלי. אני לא מכור לשום דבר. בשמחה. האידיאל זה להיות בן חורין. לא משנה הדרך, משנה המטרה. המטרה, להיות בן חורין. לא מכורים לשם, לא קיצוניים, לא ידועים, לא נעולים. ולכן אין הגדרה איך נהיים חסידים. אין שיטה. המון המון דרכים. כי המטרה היא אחרת. זה נקרא לפנים משורת הדין. שורת הדין, הכוונה, אני בשיקול דעת. אני בוחר, אני ערני, אני שמתי לב. מצוין. אני לפנים טוב, קצת מעבר. למה? כך. והוכיח לעצמי שאני לא מכור. קצת אדם מייסר את עצמו קצת. שעבד שנים על זה שהוא לא שומר לשון הרע, שהוא מדבר עם אנשים, הוא מאוד חברותי, הוא למד לאזן ולנהל את מערכת היחסים שבין הרצון החברתי שלו לבין הלשון הרע. הוא למד לאזן את זה. אלא מה, פעם ב, הוא רואה שיש לו איזה ככה רצון מאוד גדול לדבר עם אנשים, אז הוא בכוונה עושה כזה, אני יודע שבא לי, אני לא הולך לשם. כדי ל... הנה אני.
אבל גם באופן הקבוע הוא לא נמצא שם.
לא, החברים שלו הולך לדבר איתם הרבה. הוא יודע לנהל את זה. שהוא מדבר עם אנשים, הוא מאוד חברותי, אבל הוא לא מדבר, הוא לא ניגע על לשון, הוא יודע ללמוד את ה... להחזיק הרדה. אבל פעם, אני לא שפוט, אני לא שבוי של שום דבר. אני לא חייב ללכת לדבר. פעם, בכוונה, הוא לא הולך.
אני לדבר עם חברים. כן. אני קשרים,
יש לשון הרבה. כן, מי דיוק. הרמב״ם עכשיו צריך מיד להבדיל בין זה, שזה משהו מאוד מדויק, לבין תופעה אחרת, שלילית, שהרמב״ם עכשיו יצא נגדה בעזרת השם בשצף קצף, וזו תופעה אחרת שנקראת סגפנות. יש שאדם הוא בן חורין, ומדי פעם הוא עושה לעצמו ככה תרגילים קטנים כאלו, הנה אתה רואה, אני בן חורין. יש תופעה אחרת לגמרי, שנגדה הרמב״ם עכשיו הולך לצאת בחריפות, שזו תופעת הסגפנות, כלומר, העובדה שהאדם פוגע בעצמו. באופן חושב שזאת השיטה. וזה בעזרת השם נעסוק בפעם הבאה בתופעה הזאת, תופעה נוראית, מזיקה, שהייתה בעבר, בזמן הרמב״ם, ולצערנו המשיכה אחר כך, הרמח"ל מדבר על מסילת ישרים, שבאמת גם היום בכל מיני מצבים, בכל מיני מקומות, והרמב״ם יוצא נגדה בחריפות, נגד תופעת הסגפנות, תופעת ההקצנה, הפגיעה העצמית, שזה ממש לא קשור לפרישות, זה לא קשור. פרישות זה לא סגפנות ולא פגיעה עצמית. פרישות זה שאדם הוא כל כך בן חורי, שהוא מסוגל, כן, אני יודע שאני מנהל, על הפרינציפ אני לא אוכל את זה עכשיו. למה? להוכיח לעצמי את החופש שלי. אני יודע שזה פה, אני יודע שזה טעים, אני יודע שמתחשק לי, אני לא אקח את זה. למה? אני חופשי. אתה עושה זה פעם בכמה זמן ככה, זה בשביל תחושת חירות. אבל יש משהו אחר גם, שזה אדם מסגף את עצמו, ורבי נלחם נגד הגוף שלו, והורס לעצמו את הטבע, את הנפש ואת החיים, זה תחום. מושג אחר שהרמב״ם ילחם נגדו, כי זה לא בריאות הנפש, זה חורבן החיים. טוב, בעזרת השם, תלומה למה, בשורות טובות, לא בשמחות.